קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, השיעורים לספר בראשית יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב למאזינים. בפרשת וישב אנו מתחילים לקרוא את סיפור העלילה הארוכה ואולי המרתקת ביותר בתורה. עלילה נמשכת על פני שלוש ואולי ארבע פרשות. סיפור מכירת יוסף וכל הקורה בעקבות מכירה זו. פרשת וישב מתארת את יוסף הנופל מאיגר רמה לביר המקטה. ממעמד בין הזקונים האהוב והמועדף, לאח סנו המושלח לבור, כשלאחר מכן מתואר כיצד הוא נמכר לאורחת ישמעאלים, הישמעאלים מוכרים אותו לעבד במצרים, ושם, כשהוא מתחיל לתפוס מעמד של עבד בכיר ועם מעמד גבוה ומושלח לבור בית האסורים, והופך להיות שם לעבד לשר הטבחים, האחראי על בית הסוהר, וגם תקוותו לצאת משם בעקבות פתרון חלום שר המשקים, מסתיימת באכזבה, כששר המשקים שוכח אותו, והוא נשאר בבור בית האסורים, וממתין לגזר דינו. הפרשה נגמרת במבוי סתום וקשה מאוד מבחינת יוסף. פרשת מקץ מתארת את עלייתו המפתיעה של יוסף מביר המקטה לאיגר רמה, עלייה מתיאורית מעבד בבית הסוהר למשנה למלך מצרים, שכל מצרים מונהגת על ידו ואיש לא מרים ידו ורגלו במצרים מבלי לקבל את רשותו של יוסף. לעומת זאת, מתוארת ירידת אחי יוסף, שמואשמים כמרגלים, חיים בפחד ובבהלה מכל הקורא להם. אחד מהם נאסר כבן ערובה, והם נדרשים להביא את בנימין, ובעקבות זאת הם נקלעים למתח ועימות גדול עם אביהם. לבסוף הם מביאים את בנימין ומסיימים בחשש לעונש כבד בעקבות גניבת הגביע. והפרשה מסתיימת בתפיסתו של בנימין לעבד עולם, והבנתם של האחים שאביהם לא יוכל לשרוד את הבשורה הרעה הזו שהוא איבד גם את בנה השני של רחל אשתו אהובה. פרשת מקץ מסתיימת במבוי סתום וקשה מאוד מבחינת אחי יוסף. פרשת ויגש מתארת את הפיוס והשלמה המפתיעה בין יוסף לאחיו ולאביו, את התאחדות המשפחה ואת חזרתה לחיי שלווה ושגרה, כאשר יוסף שולט במצרים ודואג לאחיו ולאביו שיורדים לגור בקרבתו. פרשת ויחי מתארת את תוצאות כל העלילה, את האחזותם של בני ישראל במצרים, גם לאחר תום שנות הרעב, ולמעשה את תחילתה של גלות מצרים. עד כאן מבנה העלילה כולה באופן כללי, וכעת ניגש ונעסוק במאורעות המתוארים בפרשת וישב. בסצנה הראשונה של סיפור העלילה הארוך והמפותל בפרשת וישב, אנו קוראים על שלוש סיבות שהביאו לשנאת האחים את יוסף. שנאה שהובילה מהר מאוד להשלחתו לבור ולמחירתו. הסיבה הראשונה היא שיוסף מביא את דיבתם הרעה של אחיו, ואולי רק של חלק של אחיו, חלק מאחיו, זה דבר שתלוי בפרשנויות השונות לפסוק ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אם כן, הסיבה הראשונה שהוא מביא את דיבתם הרעה של אחיו לאביו. הסיבה השנייה היא שיעקב אוהב את יוסף יותר מכל בניו ועושה לו כתונת פסים, המבטאת את מעלתו על פני שאר אחיו. אגב, הפעם היחידה בתנ"ך שאנו שומעים שוב על כתונת פסים, היא כתונתה של תמר, בת המלך דוד, כפי שמתואר בשמואל, ושם מפורש שכך לובשות בנות המלך. הסיבה השלישית היא שיוסף מספר לאחיו על חלומותיו, חלום האלומות, כמו גם חלום השמש והירח ואחד עשר הכוכבים, שמשמעותם של שני החלומות היא שהוא חולם ומתכנן לשלוט על אחיו ועל כל בני משפחתו ולנהוג כמלך שהכל משתחווים לו. שתיים משלוש הסיבות לשנאת האחים נובעות ממעשה יוסף, והשלישית ממעשיו והתנהגותו של יעקב אביו. האחים כמובן נתשים על מעשיהם, אך אולי חלק מהאחריות למה שקרה מוטל גם על יוסף ואולי גם על יעקב, ומה שקורה ליוסף מהווה במידה מסוימת עונש גם ליוסף ולאביו וגמול על טעויותיהם. ואומנם יוסף מביא את דיבת אחיו רעה אל אביהם, וסופו כפי שמסופר בסיומה של הפרשה או בהמשכה של הפרשה, שאשת פוטיפר מוציאה עליו דיבה רעה, והוא מושלח לבור בית האסורים. ואם אנחנו מסתכלים גם על הסיבה האחרת של סיפור החלומות, אז אנחנו רואים שיוסף מצד אחד מספר את חלומותיו לאחיו כאשר הוא רואה את עצמו כאדון להם, ובסופו של דבר הוא נאלץ לשמוע חלומות ולנסות לפתור אותם כאשר הוא עבד בבית הסוהר. יעקב שעושה ליוסף כתונת פסים, היא בעצם אותה כתונת פסים שמובאת לפניו כשהיא טבולה בדם, והוא מבין שבנו נטרף על ידי חיות השדה, והדבר מביא אותו להתאבל עבד כבד ימים רבים מאוד. עד כאן הסצנה הראשונה. הסצנה השנייה מספרת על המפגש בין האחים הרואים את צאן אביהם ליוסף הנשלח במצוות אביו לראות את שלומם. במפגש זה אנו שומעים על כך שהתוכנית הראשונה והמקורית הייתה להרוג את יוסף. ועתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלתו ונראה מה יהיו חלומותיו. לאור יוזמת ראובן, האחים מחליטים שלא להרוג את יוסף בידיים, אלא להשליחו לבור, כנראה על מנת שימות מאליו. לא נקנו נפש. אל תשפחו דם, אומר ראובן לאחיו. השליחו אותו אל הבור הזה, אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו. לאחר מכן אנו שומעים על שינוי נוסף בתוכנית, כאשר יהודה מציע שלא להרוג את יוסף לא בידיים, ולא בגרמה, זאת אומרת לא באופן ישיר, וגם לא בגרמה על ידי השלחתו לבור, אלא להיפטר ממנו על ידי מכירתו לישמעילים היורדים מצרימה מגלעד. וכך אומר יהודה, מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעילים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו. ואכן לבסוף זה מה שקורה, ויוסף נמכר לישמעילים ומובל מצרימה. מנקודה זו, אולי נאמר משהו בשם האברבנל, שיש לו גישה מעניינת ומקורית בהסבר השינוי בתוכניות האחים לגבי יוסף. לדעת האברבנל, ראובן מעלה בפני אחיו את האפשרות שאולי יוסף אכן חלם את החלומות אותם הוא סיפר לאחיו, ואולי הם לא נובעים סתם מדמיונותיו, ואם כן רציחתו הינה פעולה מנוגד לרצון הקדוש ברוך הוא ולתוכניותיו. ואם אמנם כך, הם האחים עתידים להיענש על כך בידי שמיים. לכן ראובן מציע לאחים שישליחו אותו לבור באופן שהם לא יהרגו אותו בידיהם, ויניחו את גורלו בידי שמיים. וזה יהיה אבן בוחן אם אכן חלומותיו מבטאים את תוכניות הקדוש ברוך הוא ואת רצונו, שאז הקדוש ברוך הוא יעמוד לימינו ויציל אותו, או שמא כל חלומותיו הם דמיונות שווא ורעיונות שעולים מליבו שמנסה להתנסה ולהתגדל על פני אחיו, ואז הקדוש ברוך הוא לא יציל אותו, לא יעמוד לימינו, והוא ימות בבור. אור החיים בפירושו על פסוקנו הולך בדרכו של האברבנל, ומסיק מן המסקנה תיאולוגית מחודשת וחשובה, והיא שמכיוון שהאדם הינו בעל בחירה, הוא יכול להרוג גם מי שלא נתחייב מיטה לשמיים, וגם מי שהקדוש ברוך הוא לא החליט ולא קבע שהוא ימות. וזה למעשה מה שאומר להם ראובן. אתם אומרים ונראה מה יהיו חולמותיו. זאת אומרת, אתם האחים אומרים בואו נשליך אותו לבור, בואו נהרוג אותו ונראה מה יהיו חלומותיו, ובזה נראה, הנה, נוכיח שחלומותיו הם חלומות שווא, אבל למעשה ייתכן והחלומות הם לא חלומות שווא, והחלומות הם חלומות אמת. הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא באמת לעלותו לגדולה ולהמליכו עלינו. אך אנו, ביותנו בעלי בחירה, יכולים בעצם להרוג את יוסף, למרות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יחיה ואף ימלוך עלינו. ולכן מציע ראובן, שאם אנחנו באמת רוצים לדעת ולבדוק ולבחון מה יהיו חלומותיו, האם מדובר כאן בשקרים ודמיונות של יוסף שמנסה להתנסה אלינו, או בחלומות אמת שמבטאים את רצון הקדוש ברוך הוא ותוכניותיו, אל לנו להרוג את יוסף בידיים, אלא למסור את דינו לשמיים על ידי השלחתו לבור, ולראות לכאן יתגלגלו הדברים. ואם הקדוש ברוך הוא יציל אותו, הרי זו הוכחה שחלומותיו חלומות אמת הם, ורצונו של הקדוש ברוך הוא לעלותו לגדולה, ואם הקדוש ברוך הוא לא יעמוד לימינו, הרי זה באמת הוכחה שהכל נובע בדמיונותיו ומרעיונותיו שאין להם שום מקור אלוקי. לדעת אברבנאל, יהודה צועד צעד נוסף באותו כיוון, ואומר שגם זריקתו לבור של יוסף איננה נחשבת למעשה למסירת דינו וגורלו של יוסף לשמיים, מכיוון שלמעשה נדרש נס גדול וגלוי על מנת להצילו משם, והקדוש ברוך הוא לא מנהיג את עולמו ולא מנהל אותו בדרך כלל בניסים גלויים. ואין הפרש משמעותי לדעת יהודה בין הריגתו בידיים ובין השלחתו לבור, ושניהם נחשבים להריגתו על ידינו, על ידי אחים. ולכן מציע יהודה שאם באמת אנו רוצים למסור את דינו לשמיים ולראות מה יהיה חלומותיו, הרי שהצעתי היא, אומר יהודה, למכור אותו לישמעאלים ולראות כיצד יתגלגלו הדברים. האם הקדוש ברוך הוא יעמוד לימינו ויהיה לו שם רווח והצלה, ואז יתברר שבאמת מהשם היה הדבר וחלומותיו חלומות אמת היו, או שלמעשה היו הכל חלומות ודמיונות שווא מליבו של יוסף, ואז הוא עתיד להתגלגל לעבדות ולשפלות. גישה זו של אברבנאל ושל אור החיים משמעותית מאוד מאוד ביחס למקרים בהם אדם פוגע בחברו בידיו. האם אנו מבחינה תיאולוגית מייחסים פגיעה זו להחלטת הקדוש ברוך הוא ולרצונו, או שמא ניתן לומר שאף שהקדוש ברוך הוא יעלו תוכניות אחרות לגמרי לגבי האדם שנפגע, אך מכיוון שהשם מנהל את עולמו בבחירה חופשית ונותן לכל אדם את האפשרות לעשות טוב ורע ולפעול אפילו בניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא, הרי שיש באפשרות האדם לפגוע ולהרוג את חברו גם אם הקדוש ברוך הוא רצה שאותו אדם יחיה, ואין כל אמת בכך שנייחס את מה שקורה לאדם שנפגע על ידי אדם אחר במזיד לרצון הקדוש ברוך הוא ולהחלטתו. נחזור כעת למחירת יוסף עצמה. מסיפור הדברים לא ברור מי מכר את יוסף לישמעאלים. הפסוק אומר, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. רש"י מפרש שהיו כמה שיירות, ויוסף נמכר מיד ליד. אך הביטוי, לדעת רש"י, וימשכו ויעלו את יוסף מהבור, מתייחס לאחי יוסף, שהם אלו שמשכו אותו מהבור ומחרו. יש גם שמפרשים שהייתה שיירה אחת, אך היו בה מדיינים שהם היו בעלי הסחורות, והיו בה ישמעאלים שהם היו בעלי הגמלים שהובילו את הסחורות, אבל שוב למעשה מי שמושך ומוכר את יוסף מן הבור אלו אחים. כך מפרשים הרמב"ן והספורנו. לעומת זאת הרשב"ם מדייק שלמרות שהאחים החליטו למכור אותו לישמעאלים, על פי עצתו של יהודה, אך בפועל עוד קודם שהם הספיקו למוכרו, עברו במקום אנשים מדיינים סוחרים, שהם אלו שאלו את יוסף מהבור ומכרו אותו לישמעאלים. כלומר, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, והם אלה שעליהם הכתוב אומר, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, והם אלו שעליהם הכתוב אומר וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. באופן כזה, שבעצם מי שמחר, שאנחנו מפרשים שמי שמחר את יוסף לישמעאלים, היו אותם אנשים מדיינים סוחרים ולא אחים, יובן גם המשך הסיפור. ראובן כזכור הציע לזרוק את יוסף לבור, ולא לאורגו, בידיים, והתורה מעידה עליו שבליבו הוא תכנן להשיב מאוחר יותר את יוסף אל אביו. כעת חוזר ראובן לבור, הוא מגלה שיוסף איננו, ואז הוא קורא את בגדיו ושב לאחיו בזעקה. הילד איננו ואני, אנה אני בא. כלומר, לפי הרשב"ם, אפשר להבין שראובן התנדב לרוץ לבור על מנת למכור את יוסף לישמעאלים, שהרי כך החליטו כעת האחים, וראובן שרואה שהנה תוכניתו להשיב את יוסף לבור, את יוסף לאביו מאוחר יותר, יכולה לרדת לתמיון על ידי זה שימכרו את יוסף לישמעאלים, הוא מתנדב לרוץ לבור כביכול על מנת למכור את יוסף לישמעאלים, כאשר בפועל הוא מתכוון לשחררו ולהשיבו אל אביו, אולי מבלי שאחיו ידעו על כך. ואז הוא מגלה לתדמתו שיוסף כבר נעלם, והוא חוזר בזעקת שבר אל אחיו, הילד איננו ואני, אנה אני בא. לעומת זה, אם נאמץ את הפירוש האלטרנטיבי, כלומר של רש"י, והפרשנים החולקים על הרשב"ם, והסבורים שהאחים הם אלו שמכרו את יוסף לישמעאלים, נצטרך קודם כל להסביר איכן היה ראובן בעת המכירה. כיצד קרה שהמכירה התבצעה מבלי שהוא ידע על כך מאומה, שהוא פתאום זועק את זעקת השבר והוא חוזר לבור ורואה שהילד איננו. ועוד נצטרך להסביר שגם מסיבה כלשהי ראובן לא היה בסביבה בית המכירה, ולכן הוא לא יודע עליה, מדוע כעת כאשר הוא זועק את זעקת השבר על העלמות יוסף בפני אחיו, מדוע אחיו לא אומרים לו, בדיוק כרגע מכרנו אותו לאורחת הישמעאלים שעברה כאן. ואז במקום לקרוא את בגדיו ולזעוק זעקת שבר, היה יכול ראובן למהר ולרוץ אחר אורחת הישמעאלים ולנסות להשיגה ולפדות את יוסף. אם נבחר בדרך הרשב"ם, יתבהרו היטב גם דברי יוסף שאומר לשר המשקים, כי גונוב גונבתי מארץ העברים. הוא לא אומר להם, כי מכור נמכרתי, אלא גונוב גונבתי, מכיוון שזה מה שהוא ראה. הוא רואה את המדיינים שגונבים אותו מהבור אליו, הוא הושלח על ידי אחיו, והם אלו שמוכרים אותו לישמעאלים. כך גם ניתן יהיה לפרש את דברי האחים האומרים ליוסף במפגשם הראשון, 12 עבדיך האחים אנחנו, והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו, שאין כאן סתם התחמקות שהם אומרים האחד איננו כי הם לא רוצים לומר מה הם עשו לו. כי אולי באמת האחים לא יודעים מה קורה בדיוק, מה קרה בדיוק עם אחיהם, כי אחיהם איננו. ומבחינתם הם זרקו אותו לבור, והוא נגנב משם קודם שהם באו להוציאם על מנת למוכרו לישמעאלים. אגב, זה לא אומר שבהכרח אם האחים לא מכרו אותו, שגם הם לא ידעו על כך. מה שפירשנו כעת זה שכאילו האחים באו וכלל לא יודעים על כך. ניתן גם לפרש אולי, אבל אז נצטרך להגיד שראובן באמת לא היה באזור, שקודם שהאחים הספיקו להגשים את תוכניתם ולמכור את יוסף, באו אותם מדיינים ומוכרים אותו, אבל הדבר הזה נעשה בנוכחות האחים או בידיעתם, והם ראו את המחירה והם יודעים עליה. אבל אנחנו בדרך שאולי האחים כלל לא יודעים על מכירת יוסף. אלא שפסוק אחד עומד לכאורה כנגד דברי הרשב"ם הללו, כשיוסף מתוודע לאחיו, הוא אומר להם, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. אלא שהרשב"ם עצמו מתייחס לפסוק זה, הוא מבאר אותו כשניתן לומר שיוסף אומר להם, אתם אלו שגרמתם למכירתי למצרים. כמובן, אם אנחנו נפרש שהם היו שם ונוכחים, אז כמובן יוסף לא יודע שהם לא מכרו אותה, אלא הוא, אם הוא רואה את אחיו נוכחים בית המכירה, אז בוודאי שהוא אומר להם, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, כי זה מה שהוא רואה ויודע. הסצנה השלישית מתרחשת בבית פוטיפר, ובסיומה מושלח יוסף לבור לאחר עלילת הדברים של אליו אשת פוטיפר. והסצנה הרביעית מתרחש בבית האסורים, כאשר יוסף פותר את חלומות שר המשקים ושר האופים, והוא תולה את תקוותו ששר המשקים יסייע בשחרורו, אך תקוותו נכזבת, ושר המשקים שוכח אותו, ויוסף ממשיך להינמק בבית האסורים. וכך מסתיימת למעשה פרשת וישב. אלא שבין הסצנה השנייה והשלישית נכנס לכאורה סיפור אחר, סיפור יהודה ותמר, המפסיק את רצף עלילת מכירת יוסף. והשאלה היא האם סיפור יהודה ותמר הינו חלק מעלילת מכירת יוסף, או שהוא סיפור נפרד לחלוטין. לכאורה הביטוי בו משתמשת תמר, הקרנה למי החותמת והפתילים והמתה האלה, ושליחתם לחמיה, ותגובת יהודה ויקר יהודה, קושרים את פרשת יהודה ותמר באופן מובהק לעלילת מכירת יוסף, שבה אנו שומעים שאחים משלחים את קטונת הפסים, ואומרים הקרנה הקטונת בנך אם לא, וגם יעקב מגיב ומכיר את הקטונת, בדיוק כמו שאנחנו רואים אחר כך בסיפור יהודה ותמר. ועוד, יהודה עם אחיו מנסים להטעות את אביהם, בעזרת הפשטת בגדי יוסף ומשלוח בגדים אלו הטבולים בדם גדי העיזים, ואף יהודה מוטעה פעמיים על ידי תמר הפושטת בגדי אלמנותה ומתכסה בצעיף בפעם הראשונה, ולאחר מכן בפעם השנייה מסירה את הצעיף ושוב לובשת את בגדי אלמנותה. וגם גדי העיזים ששימש להטיית יעקב בעת מכירת יוסף, מופיע שוב בפרשת יהודה ותמר, והוא נשלח על ידי יהודה לתמר מבלי שהוא מצליח למוצאה. אם אמנם כך, הרי נראה שהתורה רומזת לכך שכל פרשת יהודה ותמר, שם יהודה מתעלמן מאשתו ושני בניו מתים עליו בחייו, וחלתו מערימה עליו ומעמידה אותו במצב ביש, הינה גמול על מעשה מכירת יוסף והטעיית יעקב. אם זו המשמעות של הפרשה, יש להבין מדוע על יהודה מוטלת אחריות גדולה יותר מאשר על שאר האחים, כאשר לפי מה שהסברנו דווקא הוא היה זה שיזם את הצלת אחיו יוסף ממוות, והוא זה שהציע שבמקום להרוג אותו, ימכרו אותו לעבד. לכן יש להעלות אפשרות אחרת, שניתן לראותה למשל באברבנל, שלדעתו מעשה יהודה איננו עונש על מעשה יוסף, שהרי התורה מדגישה במפורש שבניו ער ועונן מתו בחטאם, ולא בחטאו של יהודה. לדעת אברבנל, להפך, יהודה יורד מאחיו לא בגלל שהם הורידו מגדולתו, כמו שיש מפרשים שהם בעצם כועסים עליו בגלל מכירת יוסף, אלא שדווקא הוא מתרחק מהם בעקבות מכירת יוסף, שאף שהיא, המכירה הזאת, נתבצע בעצתו, אך הוא מבחינתו, לדעת אברבנל, היה נמנע מכל פגיעה ביוסף, אלא שעמדת אחיו לא אפשרה לו להתנגד אליהם באופן שהם יקבלו את עמדתו ודעתו, ולכן הוא נאלץ להציע את הרע במיעוטו שהוא מכירתו במקום הריגתו. אך העובדה הזאת, המכירה הזאת, יסרה אותו במיוחד לאחר שהוא ראה את שערו הרב של אביו, ולכן הוא התרחק מאחיו ביוזמתו. לדעת אברבנל, הפרשות שלובות זו בזו כדי לספר את סיפור צמיחת שני בתי המלכות, מלכות יוסף מחד ומלכות יהודה מאידך, ואולי אף להסביר את עדיפותה של מלכות יהודה על פני מלכות יוסף, ואין כאן המקום להאריך בסוגיה זו. בכל אופן, בין לפי אברבנל ובין לפי החולקים עליו, חייבים לומר שהסיפור של נישואי יהודה עם בת שוע מתרחש בעקבות מכירת יוסף, וכפי שגם מסתבר מהעובדה שבמכירת יוסף יהודה עדיין לא יורד מאחיו, אלא הוא נמצא יחד איתם. וכך גם נראה מהלשון ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו. לשון המוכיחה שהדבר קורה בעת ההיא, בעקבות סיפור מכירת יוסף. ואם אכן כך, יש כאן בעיה כרונולוגית לא פשוטה, שהבנתה דורשת קצת ריכוז וקצת חשבונות מתמטיים, ושלעניות דעתי קשה למצוא לפתרון מניח את הדעת באופן שלם. יש להניח שעד שפרץ וזרח נולדו, חלפו שנים רבות. יהודה מוליד את בכורו, והלה נושא אישה, באופן נורמלי וסביר מדובר על לפחות 20 שנה, ובכל מקרה אי אפשר לדבר על פחות מאשר 14 שנה. בכור יהודה מת, ואחיו מייבם את אשתו, ואף הוא מת, וגם זה מן הסתם לוקח זמן. לאחר מכן ממתינים עד ששאלה גדל, שנה, שנתיים, שלוש, התורה לא מפרשת, אבל התורה מדברת על ימים רבים, ויהודה לא נותנת שאלה, שנה, שנתיים, שלוש, ואז, רק אז, כאשר ימים חולפים, ותמר עומדת בעצם במבוי סתום, אז היא מתחפשת והרה ליהודה ויולדת את פרץ וזרח. יש להניח שכל התהליך הזה לוקח בסך הכל לא פחות מחמש שנים. והנה ברשימת 70 הנפש שירדו למצרים, נמנים חצרון וחמול, בניו של פרץ, כאשר מלידת אביהם, פרץ, עד לידתם חלפו מן הסתם, שוב בערך 20 שנה, או לכל הפחות 14 שנה. ואם כך לא יכול להיות שמרגע ירידתו של יהודה ונישואיו לבת שועה, לאחר מכירת יוסף, ועד לידת חמול וחצרון, חלפו פחות מ-30 שנה, וסביר יותר שחלפו 50 שנה, או לפחות 40-45 שנה. בפועל אנו יודעים שמרגע מכירת יוסף ועד לירידת משפחת יוסף למצרים, חלפו פחות מ-22 שנה. שהרי בעת מכירתו יוסף הוא מעל 17 שנה, ובעת עומדו לפני פרו הוא בן 30 שנה, כלומר ממכירתו ועד עמדו לפני פרו חלפו לכל היותר 13 שנה, ומכיוון שירידת משפחתו למצרים מתרחשת 5 שנים לפני תום שנות הרעב, הרי שחלפו עוד 9 שנים, וביחד חולפות להם לא יותר מאשר 22 שנה. מרגע מכירתו ועד ירידת משפחתו למצרים. ואם כך אין כל אפשרות להבין כיצד מונים את חצרון וחמול בני פרץ בין 70 נפש היורדים למצרים. ותשבי יתרץ קושיות ובעיות. שבת שלום ומבורך.